שמעשינו היו רעים, הם רעים כמותם, כך לשון הרמב״ם. זאת אומרת, כל דור שמגיע תשעה באב היה צריך לבנות בית המקדש. בית המקדש היה צריך להיבנות. אם לא נבנה, אם עד תשעה באב לא ייבנה, זה כאילו נחרב. אז אם זה נחרב, מישהו החריב אותו. אומר הרמב״ם, שאל תדבר רק על אותם דורות הראשונים שעשו מה שעשו, שהם החריבו אותו, אלא אנחנו בפועל מחריבים אותו. ולכן אנחנו חייבים להתאבל על חורבן בית המקדש, ואסור לאדם לומר מה לי ולצרה הזאת, ובעצם דבר שהיה לפני 2400 שנה בית ראשון ו-1900 וכמה בית שני, ומה אני, מה אכפת לי אני, למה אני צריך לסבול? אז הוא יתעלה, אבל שאר הדברים יזלזל בהם, חס ושלום. כבר אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, ומכלל הן אתה שומע אדם. והאמת שכבר שאל רבי שמעון לוי בספרו קטם פז, שמעון לוי היה מקובל גדול, הוא היה ממגורשי ספרד, ודרכו לארץ ישראל החליט גמלה נפשו לעלות לארץ ישראל. בדרך לארץ ישראל עצר בלוב והגיע לעיר טריפולי שבלוב. שהגיע לשם ראה שהם לא בקיאים כל כך בהלכה ולא יודעים להתפלל תפילת ערבית של ליל שבת, והם מתפללים בליל שבת תפילה של חול. לא היה להם סידורי לפני 500 שנה, והיו מתפללים בשחרית, היה להם חזן שהיה בקיא בתפילה, אומר בכל רם מסמך משה מטלת חלקו. מוסף, יש כל רם אומר תיקנת שבת, מנחה, אתה אחד ושמך אחד, אבל ערבית ראה כך, תיקן להם שבערבית התפללו בכל רם. ומאז התחיל המנהג בהרבה מדינות של המזרח, תראו עד היום, יש בהרבה קהילות נוהגים בליל חג, ויש נוהגים גם בליל שבת, שהשליח ציבור אומר את התפילה בכל רם, למה שאין להם חזרת השעץ, אז לא בקהיל. וזה תיקן רבי שמעון דבי עליו השם. הוא כתב ספר קטם פז, והיה מקובל גדול וחכם גדול גם. בקי, אתה רואה ברפואה, בקי במדע, במהלך הכוכבים, אין מקצוע שלא היה בקי בו. ובקבלה ענק, ענק. עוד לא היה דברי רבנו ארי, הוא היה לפני רבנו ארי, באיזה 30-40 שנה לפני שרבנו ארי התגלה בעולם. והוא כותב, שתדע כל שנה שמגיע, אם זה ניסן, אם זה תשעה באב, דנים בשמיים ושוקלים את המעשים שלנו, והקדוש ברוך הוא מכנס פמליה של מעלה, מתייעץ איתם, האם הגיע הזמן לגאול את ישראל, האם ראויים לגאולה או לא. ולמה? מפני שאם חס ושלום הגאולה באה לפני הזמן, משלמים קורבנות. לכן אמר בשיר השירים, השמעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעלות השדה, תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. שואלת הגמרא, מי שתחפץ? עד שתחפץ מידת הדין מאליה, כי תמיד מידת הדין מקטרגת. ולכן אמרה הגמרא שאסור בסנדרין, יש גמרא בסנדרין, שאסור להזכיר משיח ולהביא אותו טרם זמנו. ורבי זרק, שהיה רואה שתלמידי החכמים היום מדברים ביניהם בענייני הגאולה, היה אומר להם במטותה מנייכו לא תרחקונה, בבקשה מכם אל תרחיקו אותו. מה פירוש? לפעמים כן נגזר שיבוא המשיח באותה שנה או באיזה זמן מסוים, ופתאום אנשים מתחילים לדבר, לא מגיע לנו שיבוא כבר המשיח, הנה יש לנו שר כזה וצרות כאלה ועניינים כאלה, אז מרחיקים אותו. האמת, למה מרחיקים? גמרא בכתובות קי"א, הגמרא שואלת, שלוש פעמים נזכר בשיר השירים, השבעתי אתכם. שלוש שבועות הללו, למה? גמרא מעריכה שם, לא ניכנס כעת לכל השלוש שבועות, אבל אחד מהם, שלא ירחקו את הגאולה. רש"י מסביר שרחקו בעוונותיהם, זאת אומרת כמו שאפשר לקרב קץ המשיח על ידי סליחות, על ידי תפילה, על ידי מצוות ותורה, חס ושלום להפך, על ידי מעשים לא טובים גורמים שהמשיח לא יבוא, או שהיה צריך לבוא ולא בא, כמו שיש מעשים רבנו ארי, בנו ארי עליו השלום, זכותו תגן עליו מחר בלילה, מחרתיים בלילה, הפטירה שלו, בל שישי. כותב רבי חיים ויטל שיום אחד היו יושבים בסעודת מילה של אחד התלמידים שנולד לו בן, אחד התלמידים של רבנו ארי, ואחרי הברית בבוקר עשו סעודה וישבו בתוך הסעודה ושאלו מדוע המשיח לא בא עדיין. זה היה בדיוק אחרי גירוש ספרד וכל הצרות שהיה. אמר להם רבנו ארי, תדעו, פתאום הפסיק את כולם באמצע, ששבוע שעבר היה אמור לבוא משיח, מתי זה? שנת שם למד בית המדברים, כבר עבר מאז 441 שנים, 441. אמר להם היה צריך לבוא המשיח, ובגלל איש אחד רע פה בעיר צפת, הוא אמר, הוא גרם שהמשיח לבוא, שהוא חטא עם דודתו, ארבע עבירות דאורייתא עשה איתה, היא דודה שלו ואשת איש, והיא הייתה חמותו וגם נידה. בקיצור, הוא התחתן עם בת דודו ואשת דודו נקרא דודתו, זה דאורייתא, הוא חטא איתה, אז חטא בארבע עבירות, זה עבור נורא להיום, ועבירה אחת עשה ארבע, גם דודה, גם אשת איש, גם חמה, חמותו, הם אשתו, וגם נידה איתה. אמר, והוא גרם שהמשיח יתעכב. אז אם כן, יוצא שיש מצב שמרחיקים, ככה רבי עקיבא אמר בסנהדרין, שלושה דברים באים בעשה הדעת, ואלו הן מציאה, משיח ועקרב. מציאה, אם אדם ילך יתחיל לחפש ברחוב כל הזמן, רוצה למצוא מציאות, לא ימצא. מציאה זה בא בעשה הדעת, יש מזל לאדם שהוא מוצא איזה דבר. משיח בא בעשה הדעת, עקרב גם. אז רש"י אומר שלפעמים בן אדם מחפש, נפל לו איזה מטבע או נפל לו איזה דבר מחפש אחריו, אז הוא מסיר אבנים, זה דבר ידוע, צריך להיזהר מאוד, עכשיו בפרט בקיץ הזה זה קשה, אתה מוציא אבן, יש שם עוד נחש או עקרב, אם לא אז נציג של שר האוצר, תיזהר. אז דיר בדק, אז זה בא בעשה הדעת. אומר המאשה, מה הרעיון של שלושתם? אומר הרעיון של שלושתם שהוא חושב להרוויח, ויוצא הפוך על הפוך, יוצא לו דווקא הפסד. מציעה, רבי עקיבא דיבר אז, היה ממשלה פרסית, פרס שלטה פה בכל המזרח התיכון, גם בבבל וגם פה בארץ ישראל, שלטו הפרסים, ושם היה חוק שמי שרוצה מציעה חייב לתת את זה למלך, זה שייך למלך, ואם לא ייתן את זה למלך יחרימו לו את רכושו. אז הוא אומר, האיש הזה הלך מצא מציעה, שמח, מצא ענק מלא דולרים, אבל ראה אותו מישהו או שמע מישהו, הלך אל שין עליו, עכשיו לא רק שלא הרוויח את המציעה, הפסיד את הכל. גם כאן הקרב, הוא אומר, גם הקרב, הוא בא לחפש איזה דבר, בא הקרב, ועקץ אותו, אז מה עלה בידו? הוא אומר, גם משיח, אם אין לנו מעשים טובים אנחנו מבקשים משיח, זה לא טוב. למה לא טוב? היה לפני 300 שנה הגאון רבי משה חיים לוצאטו, קודש קודשים היה, והוא מחבר ספר מסילת ישרים, אבל הוא חיבר עוד עשרות ספרים אחרים, אבל התפרסם בספר הזה, ספר מוסר, שבו הרבה הרבה חוכמה, אבל הוא כתב הרבה ספרים והיה מקובל גדול, נפטר בן 42 שנה, קוראים לו הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו. הייתה לו ישיבה בירושלים שהיה בגיל 30, הגיע לירושלים ואסף שם 26 תלמידי חכמים, תראו איזה תוכנית הוא עשה, וקרא לישיבתו ישיבת יריב משה. והיה כאשר הרים משה ידו וגבר ישראל. קרא לזה הרים משה. והיה שם 36, אני אמרתי 26, 36 תלמידים היה, ועשה אותם משמרות משמרות. יש את זה בספרו ירים משה, יש לו ספר גם ירים משה, בהקדמה שם כל התוכנית מסודרת, זה סדר הוא עשה. והיו חייבים ללמוד לתלמידים ששלוש משמרות סביב השעון. כל משמרה 12 תלמידים, 8.5 שעות, לא 8, הרי את היממה אתה יכול לחלק לשמונה, שמונה, שמונה. אבל אין אצלו 8.8, למה יש חופף באמצע, יש הפסקה של דקה או שתיים, לא ילמדו תורה. אז הראשונים נגיד באים ב-8 בבוקר, אז מתי מסתיימת המשמרת שלהם? ב-4.5, זה 8.5. ב-4 מגיעה המשמרה השנייה, מתחילה ללמוד. ואז יש חצי שעה בין 4 ל-4.5 ששתי המשמרות חופפות, שלא יהיה מצב של רגע שאין. ולמה עשה 12? שתמיד יהיה מניין. למה תמיד יש איזה אחד יצא לשירותים, או אחד פתאום נזכר באיזה מחשבה? אז ככה יש 10 בטוח לומדים, וכל ב-10 שכינה שריה. אחר כך, מתי הוא מסיים? 12.5, המשמרת של 4, מסיימת 12.5. 12 כבר באה המשמרה השלישית, וממשיכה עד 8.5. וכאן עשה כל הזמן סביב השעות. והיו לומדים כמה שנים טובות, ואיזה תקנות הוא תיקן להם שם, תקראו שם, זה משהו מפחיד, מפחיד, מפחיד. לימוד תורה לשם שמיים, הוא כותב שם, שכל לימוד תורה צריך להיות לשם שמיים, הוא מביא מה שכתב הרמ"ק, שיש בזה 4 דרגות, וזה עדיין לא טוב. ואני צריך ללמוד בדרגה מספר 5. מהם הדרגות? אומר הרבה פעמים יש אדם, יושב, לומד תורה, בשביל שלא יהיה לי חלילה נזקים או הפסדים בעולם הזה. שלא יהיו לו מחלות, שלא יפסיד כסף. קיצור, שלא יהיו לו צרות. זה לא נקרא לשם שמיים. זה יפה שהוא לומד תורה, אבל זה לא לשם שמיים. אחר כך יש מדרגה שנייה, הוא לומד תורה בשביל שיהיה עשיר, שיהיה בריא, שיהיה לו מענה לשון, כולם יאהבו אותו, שימצא חן וסכת טוב בין אלוהים ואדם, שיהיה לו ילדים בריאים, שיהיה לו שלום בית ואשתו תשמע בקולו, ועוד ועוד, הרבה דברים שמתן שכרם בעולם הזה. זה מדרגה יותר טובה מהקודם, כי הקודם כל הזמן עושה מתוך פחד, אבל זה עושה מתוך אהבה יותר, אבל עדיין זה לא לשם שמיים. מדרגה שלישית, הוא עושה בשביל שלא יענש בעולם הבא. הוא מפחד מגיהנם. אז הוא לומד תורה לכפר על העוונות, ולומד תורה לתקן את מעשיו, ולומד תורה לשפר את מצבו שם, שלא יכניסו אותו לגיהנם, ושלא יישב עם הרשעים ההם והשכנים האלה והרעים ואלה שעושים מחללים שבת וכדומה. הוא כל זמן הראש שלו נגד 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 נגד, אבל עדיין זה מדרגה נמוכה שלא נטו לשם שמיים. אחר כך יש מדרגה רביעית יותר גבוהה מהשלושה הקודמים, שהוא לומד תורה בשביל שכר לעולם הבא, שאני אזכה בעולם הבא להיות שם עם רבי שלום שבזי, אני אזכה לראות את הרשש, אני אזכה לראות את הבן איש חי, אני אשב בישיבה שלו, יכניסו אותי לביקור בישיבה של אברהם אבינו, ואני אשב במחיצת הצדיקים. הוא אומר, זה יפה, זה שאיפות טובות, שאיפות נעלות, אבל זה לא, עדיין לא לשם שמיים. כי התורה, כך כתב הרמב״ם, קרא את כל ספר התורה, מתחילתו ועד סופו, כולל חומש דברים, לא תמצא שום מילה שיש עולם הבא ויש שכר בעולם הבא. יש למען יתבלך לארכת הימים, ונתתי לפניך את החיים ואת את הטוב ואת ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. אבל לא כתוב בפירוש שאם אתה לומד תורה יהיה לך עולם הבא ולך גן עדן, לך שכר. השכר לא פורש בתורה, במתכוון. מה כותב הרמב״ם, כותב רבנו בהי בחובות הלבבות, כך כל הראשונים כתבו, שבשביל שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את רצונו נטו למה שהוא אמר. כמו שאמר הזוהר הקדוש, כבן שמתוך אהבתו לאביו עוזב הכל ולא אכפת לו מכלום, שום דבר בעולם הזה לא ישווה לו, כמו שהוא אוהב את אבא שלו, מכבד אותו, והוא רוצה לעשות נטו את הרצון של אבא. זה המדרגה. אז ארבע מדרגות עדיין לא זה. מה המדרגה החמישית? שאני עושה נטו לכבוד לעשות רצון בוראנו, לא רוצה שכר. כמו הסיפור הידוע לגאון מווילנה עליו השלום, ששנה אחת לא היה אתרוגים. תמיד שם באירופה היה להם בעיה עם אתרוגים, ברוסיה יותר נכון, בליטה. אז לא היה אתרוגים, באותה שנה באמת הייתה מכה של אתרוגים, אז מה לעשות? שלח הגאון מווילנה את השמש של בית הכנסת, הוא לא היה לו שמש, הגאון מווילנה. הוא לא נהיג ברבנות או באיזה חשיבות, או תמיד הצדיקים היו נזרים. אמר לי אבא פעם על השלום שרבי יוסף חיים בא לבן ישחי, לא היה לו שמש, אבל היה שמש אחד שהיה שומח אותו. השמש הזה היה נפל הבית, לא יודע א' ב', נפל פעם מהגג על הראש, קיבל זעזוע מוח, לא יודע לא לקרוא, לא לכתוב ולא להתפלל. אז אבא בית הכנסת אומר רק אמן, ברוך השם ברוך, ברוך השם ברוך, גם ברוך השם ברוך, מה הבית אומר את זה במילה אחת, מחבר את האותיות, עושה כמו סגנון צבאי, בקום וזה, ברוך השם ברוך, ברוך השם ברוך, בראשי תיבות היה אומר. ואותו היה שולח, למה? שלא יהיה ביטול תורה. תראה מה זה. למה? אותו תלמיד, שאתה שולח אותו לקנות, ללכת לבנקים, לסדר זה, הוא לא צריך ללמוד? צריך ללמוד. אז מה אם הוא מבוטל? זה לא נכון. איפה ביטול תורה? זה עוון חמור מאוד. על זה נחרב את המקדש, בית ראשון. על מה עבדה הארץ? על הזמן התורתי. אז הגאון שלח את השמש של בית הכנסת, אמר לו, תיסע לוינה, ותחפש אתרוג בכל כוחך, וכמה שיעלה, תשלם עליו. ואפילו אני אצטרך למכור את הבית של לקנות אתרוג. יום ראשון זה דאורייתא, מצווה גדולה. נסע השמש. נסע לשם, הגיע לוינה. כנראה עוד לפני יום הכיפורים, הסתובב שם, הלך פה, הלך שם, הלך זה. הלך בשוק, גם כן לא מצא אתרוגים. כל אתרוג שמצא, יש בו או חטוטרת, או חזזית, או עקום, או גידול לא יפה, או כל מיני דברים, היה בו פגעים, נגעים, מלא נגעים. ביום האחרון כבר, הוא יודע כמה נשאר, עוד יומיים להגיע לעיר. צריך לחזור. מה יהיה? ידיים ריקות. ביום האחרון הוא החליט שהוא חוזר. בא לחזור, רואה עגלה מרכבה, ויושב בה עשיר אחד גדול. הוא מכיר את העשיר הזה, לא, לא, יש תושב אחד הערים של מדינות מזרח אירופה. ויושב כולו מדושן עונג, שש לשמח, שוב בקבוק שיבה שם בצד, ופיסטוקים מהצד השני, ועוד כל מיני עוגות, אוכל, מכניס, לפה, מבסוט. הוא רואה אותו, אומר לו, אתה מהעיר וילנה, אומר לו, שלום, שלום עליכם, לא עליכם שלום. עצר את המרכבה, אמר לה, עגלון, עצור, רוקף. עצר. דובר איתו, מה זה? אומר לו, מה אתה עושה פה? אמר, תחפש את רוב, אומר לו. והוא שואל את העשיר, אתה מצאת? אומר, כן, פתח את הקופסה. אמר לו, תסתכל. רק מוציא את האתרוג, בוא, נעלה ושבח, נהיה אור בכל הכרכרה. כל וינה העירה מהאתרוג הזה. זה מסתכל על שמש, בחיים שלו לא ראה אתרוג כזה. אמר לו, תן לי את זה, נסתכל רק, תן לו. הופך אותו מכאן, הופך אותו משם, נקי, צח, צלול. יפהפה, משהו, אין דוגמתו בעולם. אבל תשמע, אתה יודע שאני שליח של הגאון, אני לא תושב פה, אני רק פה, עשיתי פה בגלות, ואני צריך לחזור לעיר, וכולם מחכים לגאון מבינה, כל העיר מבינה, גדולי העולם שם היו, אין להם אתרוג. ואני כל מה שתבקש, כמה עלה לך, שלם לך כפול. תן לי, כדי שהגר מבין, אני אברך על זה. ואחריו כל הקהל יזכו. אמר, לא, לא אתן, תן לי כל הון שבעולם. את כל העיר וינה, כעת אבידי. עם גרמניה ולייציג וברלין ושנחאי ופרנקפורט. לא אתן לך את היתרוג הזה. אמר לה, אבל הגר מבינה. אבל זה לא בשבילי, אתה מה תברך על זה, אתה, איפה הגאון? אתה יודע מה, בוא תהייתי, תעשה אצלנו חג, הגאון יברך, ואתה תברך אחריו. אבל לא, כמה כסף אתה רוצה, אתה יתבקח איתו. אמר לו, תשמע, דיבור אחד ולא יותר, אין למעלה ואין למטה. מה שאני אומר לך, אם אתה רוצה, כן, לא רוצה, מה סלמי? מה? אומר לו, תחתום לי כעת בשטר ובקניין ונביא שני עדים שכל השכר של הגאון מבין העולם הבא שיהיה לו מהאתרוג הזה שלי. זה אומר, מה, השתגעת? מה, אני אמכור לך את... אומר, אז לא, אמרתי לך, זה מילה אחרונה, אני הולך, שלום ולא להתראות. אני אבא, תשנה, נעשה חצי, נעשה שני שליש, לא יעזור לך. נוסע, אומר לה, לא נסוע. תחנן אליו, תחנן אליו, תראה, אני פה בצער גדול, צער גדול, אחרי יום כיפור, אנחנו צריכים לחכות. אמר, לא, לא יעזור לך. תחליט, אתה יש לך דקה להחליט. אמרה דקה, אמר, בסדר, הסכמתי. קרא שני עדים, כתב שטר, לחתם לו, וזה לקח העתיק של השטר. כתב שמה, אני פלוני אלמוני, בן פלוני אלמוני. התחייב בזה שהשטר הזה, שהאתרוג הזה שלקחתי מאדם פלוני, והבאתי, אני אביא אותו לשל הגאון רבי רבנו אליהו מבינה, יברך עליו בחג הסוכות, וכל השכר שלו, של העולם הבא, למפרע, מראש, הפוסקים כותבים שמראש תופס. עכשיו עכשיו יבוא אדם, למכור את העולם הבא שלו, שלשעבר, לא. אבל מכאן ולבא, יכול למכור. השכר וזבולון גם, תא ונפלוג, זה מועיל, כך כתבו הפוסקים, מכאן ולבא, אבל לשעבר לא יעזור. אמר לו, בסדר. אז כתב, וחתמו שני עדים. קח את השטר הכסיר, שם בכיס, אמר הוריי, להתראות, עשיתי את עסקת חיי. סלוג, עולם הבא של הגאון מווילנה, של חג סוכות. מי יודע מה זה מצווה אחת של הגאון, מי יודע מה זה זה, יבוא לשם, כולם יחדו ממנו. שמח, נכנס העשיר הזה לכרכרה ונסע, והאום סכן לקח את האתרוג, צד אחד שמח, אבל איך אומר, עין במר בוכה ולב שמח. בוכה, לא גרעת האתרוג, סגר אותו בכמה קופסאות ושמר עליו כבבת עינו ושם אותו בחיקו ונוסע והלוך ילך ובחור נוסע משך הזרה והוא בו יבוא ברינה נוסע לו מוטל וקח את השטר, שמח. שיומיים הגיע לעיר, ערב סוכות בצהריים, כל העיר בחוץ מחכים לראות מה איתו, הגיע. כולם מסתכלים עליו, נו יש! יש! אמר להם יש, הבאתי. או, מצא אתרוג. אבל נו, לא שמח, עצוב, בדמעות רוטות מעיניו, מה קרה? לא העסק שלכם. זה לא העניין שלכם, אני שליח של הרב. אני והרב מסתדרים. נכנס לתוך החדר של הרב ופרץ בבכי מר, ובכה ושכב על הארץ. ואמר, אוי רבי, תסלח לי רבי, תסלח לי רבי, הבאתי לך אתרוג, יפה, פתח אותו. אמר, לא, מה קרה לך, תביא, תראה. ואת האתרוג, התחיל הגאון מבינה לשמוח, פרס כפה בשמיים. אוי, ריבון העולמים, איזה בריאה בראת בעולם, איזה יופי, איך אני אזכה מחר בבוקר לברך עליו, איזה אתרוג מעודר, פרי עץ הדר ממש. והתחיל להודות ולהלל ולשבח, אבל הוא צועק, אבל הרב, מה אבל הרב? אמר לו, מכרתי את השכר שלך, של היתרוג הזה, לעשיר ההוא. וכסף לא לקח. אומר, מה? אומר, כן, אני מכרתי, והנה השטר. העתק של השטר, מראה לו. אה, איזה הגאון, היופי, אני שמח, שמח, שמח. אמר, מה שמח? אומר, פעם ראשונה בחיי אני מקיים מצווה לשם שמיים, שאין לי עליה שכר בעולם הבא. אני נטו עושה מה שהתורה אמרה, הוא לקחתם לכם היום הראשון, פרי עץ הדעת, כפותם הרי, מה אנחנו עץ עבות הרי לחם, שמחתם. והשמש לא האמין. חשב שהרב רוצה להרגיע אותו, אולי מלחם אותו. אבל לא, לא, אני מתכוון ברצינות, אני שמח שמחה גדולה, כל חיי אני מחכה. מתי יצא לידי מצווה שאני אעשה אותה נטו לשם שמיים בשביל איזה שכר? אבל אי אפשר, תמיד, אני כל מצווה שעושה, אני יודע שיש בסוף, כי כתוב, בדע, מתן שכר של צדיקים, לעתיד לבוא, אז באיזה מקום, זה לא לשם שמיים. עכשיו שמחתי. אז זה היה, עכשיו, מה, למה הבאתי לכם כל זה? עודים משחיים לוצאת, הוא עם המשיח. הוא לא יושב בשקט, אבל משחיים לוצאת. ואמר להם התלמידים, תיזהרו, ועשה תקנות, כל תלמיד שנכנס לישיבה אצלו, צריך לחתום. שאני לומד תורה לשם שמיים, ואני לא לומד תורה ולא לשם מחילת אבונות. אתה יודע מה זה? מפחיד. הוא לומד תורה לא בשביל לחפר על האבונות, ולא לשם שכר, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, וכל מה שאמרנו, לא לשם מניעת עונש, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אלא כל המטרה שלי בלימוד התורה היא אך ורק לעשות רצון בוראי ולשמח את קוני. וחותמים על זה כולם. אז לא לא נשמת ולא לרפואת ולא לשום דבר, הכל נטו לשם שמיים. חתמו. והיו לומדים, בישיבה הזו התקיימה כמה שנים, בעוונות, אחר כך התפרקה, כי הרב חלה, ואחר כך התפרקה הישיבה. מה היה הסיפור עם הרב? שנה אחת, הגיע כמו הימים האלה, תשעה באב. אמר להם הרב, עד מתי? עבר קציר, קל הקיץ, ואנחנו לא נושן, עוד פעם הגיע תשעה באב, עוד פעם אנחנו נתאבל, עוד פעם נשב בארץ, עד מתי? תלמידים גם התחילו ביניהם לדבר איתו, מה יהיה איתם? מה עם ישראל? השכינה בגלות. והם צפו, ראו מה עתיד להיות בהמשך הדורות. הם אוי ואבוי, מכל הצער הזה, מה שיש לעם ישראל היום. מה זה דורה והיום? קודם היום בעוונות, אדם שהמשפחה שלו אין לו גויים בתוך ביתו, צריך לרקוד משמחה. תדעו, היום חלק גדול מהציבור החרדי שלנו. הבנים הולכים עם גויות. הבנות הולכות עם גויים. יהודים הכי טובים, בבתים הכי טובים, אש, שריפה. איזה חיים אלה, איזה צער זה. מי יכול להבין את הצרה הזאת? וזה רק אחת הצרות, או כמה צרות יש. אין מי היה מאמין, זה יהיה בעם ישראל פה בארץ ישראל, אחרי 65 שנים שיש פה שלטון יהודי כביכול וכל זה, מה זה? ואין פוצה פה ומצפצף, מכניסים גויים לתוך הארץ, הם מתערבבים בתוכנו. כמה זקנים אני מכיר אישית, רבותיי, תדעו, צריך לבכות על זה מר, שנשותיהם חולות, או שהיו, עברו איזה ניתוחים או זה, אז הביאו להם איזה פועלת סיעודית. מה עשה הזקן? לוקח אותה וזרק את אשתו. ואת כל כספו, וכל רכושו, והונו נותן לגויה הזאת, הוא כבר בגיל 70. רגל כאן, רגל בקבר, רגל וחצי כבר בקבר. איך מי היה מאמין שעמתה כזאת בישראל? איזה מצב זה? אנחנו בתוך, בכתב הרשש על הרשש, הרשש, הקודש קודש, שלום של אבי. אמר, תדע שבדור האחרון אנחנו נהיה בתוך בטן הנחש, ואנחנו ניכנס ל-50 שערי תומה. בגלות ההיא של מצרים, הכנסו ישראל ל-49, משה רבנו זכה ל-49 שערי טהרה, שנאמר, חסרהו מעט מאלוהים, ככה כבר אומרת. 50 שערים, חסר אחד, נגלו לו למשה בסיני. האחרון ה-50 זה משיח צדקנו, זאת אומרת, זה הוא משה בעצמו, שנאמר, מוליך למין משה, זרוע תפארתו. הוא יבוא עם שער החמישים ויוציא אותנו מתוך חמישים שער לטומאה. אז בקיצור, מעניין מה יהיה, אמרו לא, בסדר. אמר להם, תשמעו רבותיי, תשעה באב הזה יהיה האחרון של הגלות ושל האבל, די. אבל זה תלוי בכם, אתם 36 תלמידי, תשמעו והקשיבו, תתכוננו, מראש חודש אלול אף אחד מכם לא הולך הביתה, לא ביום ולא בלילה, לא בחול ולא בשבת, ואנחנו נעשה 40 יום, נהיה ערים בלילות ונלמד תורה ונעשה סיגופים ותעניות ונצום כל 40 יום האלה, ובעזרת השם ביום הכיפורים יהיה הסוף. אתם מקבלים עליכם מה שאני אגיד? אמרו לו כן, פה אחד, כולם כן. ואז עשה להם תוכנית כבר שלושה שבועות מראש, מתשעה ואב הכין אותם, לימד אותם כוונות, מה צריך לכוון תפילת שחרית, מה לכוון תפילת מנחה, מה לכוון תפילת ערבית, מה מברכים בברכת מגן אברהם, מה במחיי המתים, מה באל הקדוש. והוא היה גדול ענק, ענק, אבל המשכים לצאת הוא היה מעיין המתגבר. ולימודים, סדר הלימוד מה ילמדו, לילה אחרי לילה, יום אחר יום, וכל ההנהגות, וכולם חייבים לטבול כל יום, ולושים לבנים בגדי פשטן, שלא יתקנה בהם השטן והיצר הרע. הכל פשטן. תחתונים חוץ מכבודכם פשטן, גופייה פשטן, כותונת פשטן, מעיל עליון מפשטן, מכנסיים פשטן, גרביים פשטן, נעלי פשטן, הכל פשטן, כמו יוסף הצדיק, וילבש אותו בגדי שש. למה? תראו מה הגמרא אומרת, שמי שלובש פשטן, מזיקים לא יכולים להזיק לו. פרעה פחד על יוסף הצדיק, שיבואו המכשפים, מצרים כולם מלאת כשפים, וקנאו בו. מה זה? מאיפה באת? ראהם עכשיו, אחד אוכל כשני, ברוך השם, אין ביניהם, שטן של ישמעאל ואדום ביניהם. שלום על ישראל, שיוכלו אחד השני ושאף אחד לא ינצח, שימשיכו ככה, זה טוב, עסקו בשלהם. אז תראה איך הקדוש ברוך הוא מה עושה, איזה דברים עושה לנו. ממיננו סוריה, משמאלנו מצרים, לפנינו ים ואחרינו ירדן, ואני יודע מה עוד יש, מה עוד יש לו תוכניות הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מתערבים בעבודה שלו, הוא השתבח שלנו, הוא רוצה שאנחנו נלמד תורה. אז בקיצור, אמר להם, כן, נעשה ככה, נעשה סדר. והתחילו, הגיע ראש חודש אלול, כולם התייצבו בישיבה. אז בראש חודש לא צמים, אבל למחרת מיד התחילו תענית, מהלילה. טענו ביום אחר יום, בכל יום היום גלה להם עוד צודות, ומרגישים קדושה. ועליות מדרגות, עוד ועוד 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 ועוד. וואי, הגיע ראש השנה, הם הרגישו שהם לא בעולם הזה. לקח את התוקע ולימד אותו כל הסודות. מי יושב? מה התקיעות של מעומד? מה זה תקיעות ראשונות? מה זה זיכרונות? מה זה שופרות? מה זה מלכויות? כל דבר ודבר. יש לחש, יש חזרת השעת, הכל. לימד אותו. ולימד גם אותם לכוון, מה שהם צריכים לכוון יחד איתו. והיו זקים ונקיים, טהורים וקדושים. ראש השנה עבר עליהם אפלה ופלה. נגמר, עכשיו עשרת ימי תשובה, איזה עבודה. מלכויות, חרולים, גלגול חרולים, לבשו סק, מה זה סק? לא עושה היום, עושים לך בזה מצטלמים עם איזה סק יוטה על הבגד, זה ליצנות. סק עשוי מנוצה של עיזים, כמו שכותב הרשע, ששמים אותו על הבשר. זה ישים אותו אדם על הבשר שלו, אחרי 10 דקות הכל אדום, אין עור. זה ממה עשוי מנוצה של עיזים, ראית פעם עז? אבל לא סתם עז, עז בנדי שחור, מגבול סוריה ימן, ועיראק באמצע. אז זה, השיער שלו זה כמו סיכות, מחתים. והבדואים היו קולעים מזה את המוהלים שלהם. אז זה השק הזה, הוא עבה, וזה דוקר, דוקר, דוקר. עושים ממנו מעיל עם שרבולים, וקושרים אותו על המותניים, כך כתוב בפסוק, המותניים. וזה שם אותו על בשרו כל הימים, ועשיתם את תשובה, וכך לומדים תורה. וכך היו, אם כאלה יגיד גול חרודים, טבילות בשלג, בקרח, מה לא עשו? עד שהגיע ערב יום הכיפורים. אכלו בערב יום הכיפורים, והגיע יום כיפור בלילה, עשו כל התפילה כמו שצריך, ונשארו ערים כל הלילה. למדו משניות של מסכת יומה, עם הסדר, עם הפירושים, גם על פי הקבלה, על פי הפשט, פשט, רמז, דרסות. למדו ספר תהילים, גם כן אמר להם איזה פירושים נוראים. ואמרו, הגיע עלות השחר, התחילו שחרית. הגיע הזמן תלית, עפו בתלית, וקרנות. הגיעו ברוך שאמר, הדרת והאמונה לחי העולמים, זה שירת המלאכים, אמרו אותה באיזה חי ורעדה. והיו מרגישים כאילו בבית הכנסת, כל המלאכים נמצאים פה. והם כבר היו מרחפים, זה היום ה-40 של הקדושה שלהם. והגיעה תפילת שחרית יוצר, שיר המעלות עם העמקים, זה היום ה-40. הגיע יוצר אור, בורא חושך, אל אדון כל המעשים, גם זה שירה שהמלאכים למעלה אומרים, כמו כיסא הכבוד שם מרמוז. תראה, אל אדון על כל המעשים, 5 מילים. ברוך ומבורך בפי כל הנשמה, גם 5. שטוב אחר כך אתה ממשיך, גודלו וטובו מדי העולם, 4. דעת ותבונה סובבים עודו, 4. תראה בסוף, כשאתה מגיע לקצה, 7 נותנים לו כל צבא מרום, 6. תפארת וגלולה, סרפים וחיות ואופני הקודש, 6. מה קרה פה? בהתחלה 5. זוג 5. כולם זוגות 4-4, בסוף זוג 1-6. והזוהר הקדוש כותב. הסוד שלו זה אות ה, שהיא הכיסא של השם יתברך. אות ה, 5. אז אל אדון כל המעשים זה 5. ברוך ומבורך בפי כל הנשמה, גם 5. אבל אחר כך 4-4, זה 4 רגליים של הכיסא. 4 פנים לחיות, 4 כנפיים לאחת להם. בסוף, מה זה 6? 6 מעלות של הכיסא, בסוף אתה עולה. 7 נותנים לו כל צבא מרום, תפארת, גדולה, סרפים וחיות, לפני הכל. אז למה פעמיים? יש כיסא הכבוד דלתתא, כיסא הכבוד דלעילא. זה 7, זה לא רב. ולמד אותם כל הסודות של זה. שמע ישראל, וואו, מה נהיה. בין תפילת שחרית התחילו אותה באימה וביראה. באמצע צימו העמידה, והנה ענן שחור, וחושך לא עליכם וצל מוות על הגויים. כל הזה כמו לילה. והרב מרומז לשליח ציבור, חזרת השץ. התחיל. ונהיה קולות וברקים ורעמים ורעש גדול, כאילו העולם הולך להתפוצץ. אז הם לא, הם מסתכלים על הרב, הרב ממשיך, עוצם את העיניים, והוא עומד בראש ליד החזן, והם ממשיכים. הגיעו לקדושה, קדוש, 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 וכן התקדש שמך, וכן תפחתך, וכו'. והרעש נהיה עוד יותר חזק, התחילה רוח שערה, לעקור עצים, אילנות. הגיע מכת כהנים, המברך את עמו ישראל בשלום, עשה לו ככה ביד, ויצא החוצה הרב. יצא החוצה הרב, חזר, אמר תגיד אבינו מלכנו, אבל תפסיקו, כולם תפסיקו עם הכוונות. סכנה לכל העולם. תפסיקו עם כל הכוונות. אתה יודע איזה אכזבה? הם 39.5 יום, עובדים כל כך קשה, מגיעים פתאום תפילת שחרית, פתאום הרב אומר סטופ, סכנה, התוכנית בוטלה. ולא מנמק, אסור לדבר, יום כיפור. שיחו להתפלל פשט כמו כל השנים שזה, ולא תכוונו שום דבר, לא ביאת משיח ושום דבר. פללו, אז כמובן קצת נשברו מזה, סליחות, קריאת התורה, לעשות מוסף, סיימו מיד מנחה, סיימו נעילה, סיימו ערבית, והרב אמר עשו הבדלה, נותן לכל אחד לאכול איזה עוגה, אמר להם עכשיו אני אספר לכם ואנחם לכם. תדעו, השמיים היה רעש גדול, ואמרו צריך להביא המשיח. והקדוש ברוך הוא קרא בעלות השחר את פלוני, הוא השטן הגדול. אמר, אבל יש לישראל חס ושלום, יש לי תיק, אני צריך לגבות חובות. יש הרבה חובות, אבל לא כאלה, אבל לא כאלה, אבל לא כאלה, השם ישמור. למה? הוא יודע שאם משיח בא, שוחטים אותו. הוא מתבטל מהעולם, אז הוא עושה מלחמת קיום עד הסוף. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, מה אתה רוצה? היה דיון שם בית הדין, אמר שחס ושלום הוא יאבד חלילה וחס מהגויים, שני שליש. כמו שכתוב בפסוק, הראיתי את השלישית באש. אז הוא התחיל להרעיש בזל שהיה בעמידה של שחרית, רעש, איך שנייה נצח המה, הוא ניסה לשבש רעש שהם ממשיכים, איתות המלחמה. עכשיו הרב לא מפסיק בין לחס לחזרה, חזרה המשיך רגיל את התפילות, הכוונות, זאת אומרת לפי התוכנית המקורית. המשיכו, 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 הגיע עד הסוף, אז הרב הבין שזה מסוכן, יצא החוצה. מי היה? השטן דיבר איתו. אמר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך. אתה רוצה להמשיך את המלחמה? תמשיך. אבל הוא לוקח איתו שני שליש. והמשיח יבוא, מוצאי כיפור, יבוא המשיח. מסכים? אמר לו הרב, אני מוותר על הכל, ויהודי אחד לא יובד. אמר, אז אם ככה אתה צריך להחליט, זו החלטה בידך. זה היה הסכם, פינגו ביניהם. ומעין זה תדעו, יש במדרש עם עשרה הרוגי מלכות, המדרש של עשרה הרוגי מלכות, ככה אומר, שלפני שנהרגו עשרה הרוגי מלכות, אז בכל שלח את השטן, עשה איתו הסכם. אמר לו, אתה מוותר על העשרה או אתה לא מוותר? אמר לו, לא מוותר. אמר, אז תחתום כעת, לפני כל פמליה של מעלה, שהוא, במלכות אדום ומלכות ישמעאל, בסוף הדורות יובדו, ואז יבוא משיח. עוד תוותר על העשרה. אמר, לא מוותר על העשרה, אמר, אז תחתום, חתם. כך מביא איזה סדר הדורות. שכך יש הסכם. אז בסוף הוא צריך לעבוד, ללכת, איתו כל האומות שלו שהוא מייצגים אותו, זה... אמר הרב, תדעו, לכן ויתרתי, לא רציתי שיובד אחד מישראל. לכן תתנחמו, כי אסור להביא את המשיח טרם זמנו, אי אפשר. מה תאירו, מה תעוררו את האהבה, עד שתהפץ. לכן בכל הדורות. רבנו ארין, הוא סופר עליו בספר עמק המלך, תלמידו. רב נפתלי הרץ, תלמידו של רבנו ארי, כתב ספר עמק המלך, שם הוא מתאר את תולדות חייו של רבנו ארי, משם אנחנו יודעים אותם, מוסמכים. כותב שם, שיום אחד רבנו ארי אמר לתלמידיו, ביום השישי אחר התפילה, רצונכם לבוא איתי, היום נעשה קבלת שבת בירושלים, כולם אמרו כן, תלמיד אחד אמר, כבוד הרב, אני רוצה ללכת להודיע לאשתי, כי יש לנו אורחים השבת. אמר, לא, בוטל, התוכנית בוטלה, אתה לא בלב שלם. אמר, למה, למה? אמר, תדע, שאם היית אומר לי כן, כמו התשעה חברים שלך, הם עשרה, היינו הולכים עכשיו לכותל המערבי, היינו מביאים את משיח צדקנו היום. אמר לו, טוב, תלך עכשיו, אבל לא באת לשעתה, אבל חלפה שעתה, יש עת רצון. אז זה שעות של רצון. כמו הסיפור בחיים ביטל, תלמידו, היה איתו, פעם אחת, אמר לו רבנו ארי, שהוא משיח, ניצוץ משיח בן יוסף. כך כותב לו בחיים ביטל, והוא, גם רבנו ארי היה ניצוץ משיח בן יוסף, נפטר, עכשיו עבר הסררה לאליו. והוא יאריך ימים, רבנו ארי נפטר ב-38 שנה. וקבלה בידינו, כך כותב רבנו חיים פלאצ'י, שהוא גילגו לו ברשש נשמת רבנו ארי, כי בשעת פטירתו, שאל אותו תלמידו רבי יצחק הכהן, כמובן בסדר שער הגלגולים, הקדמה למתחת. וכי זוהי התקווה שהייתה לנו, שאתה תביא לנו את המשיח ואתה הולך לעולמך, אמר לו, אם תזכו, אני אבוא עליכם ואלמד אתכם. אמר, איך תלמד אותנו אחרי שאתה הולך לעולם האמת? אמר לו, אין לך עסק מהנסתרות. אם אבוא בהקיץ או בחלום, בגלגול או באיזה דרך שלי. אז כתב הרב חידש, קבלה בידינו שהרסס הוא גלגול רבנו הארי. גילה את כל סודות של הארי, גילה אותם אחת לאחת. בחוכמה נפלאה, איזה טוהר המחשבה, אי אפשר, כמה שנתאר את הרשש, מורבי הרב השלום היה אומר, מי שלומד קבלה בלי אור הרשש, לא ראה אור השמש מימיו, כי הרשש היה חותם שמש, שמש שלום מזרחי שרעבי, כך היה חותם, אם היה כותב איזה איגרת או איזה חידוש, ואיזה חוכמה עצומה, איזה זיכרון מדהים, איזה ראש מתמטיקה לדעת, יסוד, יסוד, זה נצח, זה הוד, זה תפארת, זה חוכמה, זה כתר. איזה פרטים, והכל חרוט בשכלו הזך, שכפולים על גבי שכפולים, זה מחשב לא יכול לרוץ בחוכמה הזאת. איזה כוונות, איזה דברים. אז מה רציתי לומר לכם? הוא רבנו הארי הלך לעולמו, ורבי חיים ויטל המשיך בחיים. הוא רבנו הארי בגיל 38 הלך. רבי חיים ויטל, האריך ימי נפטר בגיל 80. אבל מה היה איתו בינתיים? הוא עבר לירושלים, אחרי כמה שנים, וגר שם. ובירושלים ידוע היה, ביום שישי היו נועלים את כל השערים של העיר העתיקה, מפני הגנבים, מי? זה כמו היום, החלפים גונבים איך קוראים להם? של מורסי, ועל שם מורסי גונבים והוא גונב, הגונב מהגנב, שהם כולם, בקיצור, כולם גנבים. אז היו סוגרים את העיר, ונהיה שקט, הם הולכים למסגדים שלהם. והסולטן של העיר שומע קול של מים מפקים מתחת לאדמה בהר הבית. אמר להם, מה זה? אנחנו אין לנו מים, ועד שיורד גשם, ועד שהבורות מתמלאים. יש פה, אני שומע, אלמיה, מתרוך, שוא הד אלמיה. אמרו לו, הד אלמיה, באו הזקנים של המוסלמים. עד הטבח חזקיהו מלך יהודה, נהר גיחון. היה עובר בתוך הר הבית ומשם יוצא לירושלים וכולם היו שותים מים. הגיע סנחריב מלך אשור, עלה לירושלים. מה עשה חזקיה? סתם מגיחון שסנחריב ילך לעזאזל שלא יהיה לו מים. בינתיים גם אנחנו הפסדנו, וחזקיה היה צריך להיות משיח, כך כבר אומרת בסנהדרין, בקשר הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה ומשיח וסנחריב גוג ומגוג, אלא שלא אמר שירה. אז אומר, זהו, אדמיה אמר, ומי סתם את זה? אמרו לי, יהודים. אז למה לא פותחים? אי אפשר לפתוח, אמרו לו, עד שיבוא חכם יהודי יפתח. יש חכם יהודי? אמרו לו, כן. הלכו, הביאו חכם חיים, רבי חיים ויטל. אמר לו, בוא הנה, הוא הולך לג'מע שלו, למסג'ד, הוא הולך לשם, ועד שאני אחזור אני רוצה תפתח הנהר, המעיין, ואם לא, חס ושלום. מה אמר לו? אמר לו, טוב. מה היו ביטן? אמר, אני אשתמש בשם קדוש בשביל הכלב הזה, הרשע הזה, שלך לעז הזה, יובד הוא, וכל זרעו, וכל בני אומתו. מחשמה מהעולם. לקח את התיק שלו ואת העסקים שלו, הזכיר שם וטס לדמשק. תוך דקה ירד בדמשק. ירד בדמשק. ועשה שם השבת, לא גילה להם שהוא היום בא מירושלים, שמה צריך להגיד, שקל. וזה הלך, הלכו שם, עשו שבת. שבת, עשו קידוש, היה המום מכל ה... שתו, שתה יין, שתה זה, הלכו לשאול. והנה בא רבנו הארי בחלום. אמר לו, בחיים? אמר לו, כן, מה אתה עושה כאן? אומר, הרב יודע. מה? הוא אומר, זה כך וכך היה הסיפור. הוא רצה שאני זה, שאני אפתח את הנהר, את המעיין, מעיין גיחון. אמר, ולמה לא פתחת? אמר לו, לא רציתי להשתמש בשם קדוש. אמר לו, ואיך הגעת לפה? לא השתמשת בשם קדוש? אם היית, אז הרב חידה מביא את זה בספר שם הגדולים, תפתחו שמה, בשם חיים, רבי חיים ויטל, הוא מביא את המעשה. אמר לו, אם היית מגיע לפה בלי שם המפורש, הרשתי. אבל אם כבר הזכרת שם המפורש, היית פותח. אומר, אז ראי, והייתי פותח. אומר, מה לא, אתה משיח בן יוסף, אתה הזכיר לי שצוץ, הזכיר המלך יהודה. לא, איך קוראים לו לגוי הזה? אבל במחשמו, אבו סיפן. אבו סיפן, סיפן, מה זה סיפן? שתי חרבות, יעמוד דבליו. שתי חרבות, צן חריב, צן, שתי חרבות, הוא היה לו, היה הורג משני הצדדים. הגמרא אומרת, שיחתו ריב, מפחדים לדבר איתו השרים שלו. אתה זוכר את אדם חוסד עם מח שמו וזכרו, לא ירחמו. היה בא איזה משהו, אומר, שאו פח! היה נגמר הזה, בא שני, הקצין אומר שהוא עד איזה שעושה, פח! זה פח! אחד מוציא אקדח מפה, ואז הוא מוציא אקדח מכאן. וכל איפה שיש לו, איפה שהוא שולף, יש שולף אקדחים, שלפן, נראה כי מג'מוד היה. הוא לא היה, לא בגדדי משם. תקרית משם היה, לא? נהל תקרית, אל תדאג, לא בגדדי, גם אני בגדדי, אל תדאג. אז בקיצור הדברים, זה מה שהיה... אמר לא, אז אחזור עכשיו, אמר אני אחזור מוצאי שבת, אמר חלף השעתה, הלכה. אז הקיצור עליו אמרנו, אי אפשר להביא את המשיח בהירוקוס פוקוס בלחצנים. זה לא 1-800 מה שמבטיחים לך, היום יש מקובלים, משהו חדש. אומר לך, אתה תתרום, יפתחו שערי שמיים, תדעו, גזלן גמור, אני אומר לכם את זה בבית הכנסת. למה? הרב ציון אבא שאול בזמנו היה אומר, לפני 40 שנה, שאפילו חכם שמבטיח למישהו איזה דבר, והשני נותן את הצדקה על מנת כן, גזל. למה מה אתה בידך שער של השמיים? מי היום יכול להגיד, להבטיח איזה משהו? מי? עוד הרב חידה בזמנו היה צועק, מי על השמיים והירד? זה גזל. אתה אומר לאנשים, תזה והתפתחו לך שערי שמיים. הוא יתן שם מפתחות מסטרים. אולי שעה של הבית שלו לא ידע לפתוח. עושה משמור, יא חבר, עלינו איפה הגענו, איפה הגענו, די, בגלל זה אנחנו צריכים להיגאל. שנתפטר מכל הרמאים ומיניהם, השם הצירם. אז זה מפה ראיתם, רבותיי, זהו, זה העניין של תשעה שעל ידי הדמעות שאנחנו מורידים על החורבן, על ידי זה בונים את המקרש. כמו שאמר הרב, רבנו ארי אמר, לעשות תיקון חצות, והתיקון חצות שאדם בוכה אומר זה לטובתנו, זה מכפר לנו על אבונותינו, זה רוחץ ומטהר את נשמותינו, והזוכים על ידי זה שהילדים שלנו יהיו צדיקים. אני אספר לכם רק סיפור קטן ומסיים. רבי ברוך תולדנו, אני הכרתי אותו טוב מאוד, עליו השלום, היה איש קדוש, היה רב במקנס, ותראו כל הזרע שלו, כל הצאצאים שלו, ראשי ישיבות, כמה ישיבות יש, ומעלה מ-10 ישיבות פתחו, במדורת יוסף. בירושלים, בבני ברק, בכל מיני ערים, בתפרח, איפה לא. הוא היה פעם סיפר לי, היה איש, משהו, פלא פלאים, הוא גר בבני ברק, הוא הגיע ממקנס, הלך לבני ברק. היה בא לירושלים הרבה לבקר, ומסתובב בהרבה מקומות, והיה הולך לשטיפלחים וצועק לאנשים שמדברים באמצע הקדיש, או בבית הכנסת. פעם עצר, היינו נפלים באיזה מקום, באמצע הקדיש, עצר את החזן ויש מרבה. והתחיל לדבר ולצעוק. ואמר להם, אתם מעקמים את המשיח, אתם כך, תיזהרו, תפסיקו לדבר באמצע הקדיש, תפסיקו לדבר בבית הכנסת, תפסיקו. ודיבר איזה ועם מוריד דמעות. מי רואה, זקן עם זקן, זה הבוך מוריד דמעות בוכה, אכפת לו. גמר, אמר לחזן, תמשיך, יש מרבה מברך. בא אחד אשכנזי לשאול אותי אם זה מותר, שטוב חמצוף, אתה תעשה את הסכר, אתה לא מבין. לא, אם זה מותר, הוא עצר אותו באמצע הקדיש. זה נשאר לו לשאול, הבנת? לא אכפת להם, עושים עבודות, עושים זה עד כאן. אז הוא, עליו השלום, היה אומר לי, שהוא כל לילה בחצות, היה עושה תיקון חצות על הארץ, שעה וחצי. בוכה אולי חצי שעה מחורבן בית המקדש, ועל צער הצדיקים בגן עדן והכל, ואחר כך בוכה על בניו. היה מזכיר בן אחר בן, כבר נפטרו כמה מהם, שר, יבדלו לחיים. אומר, זה יעקב כך וכך, ואשתו כך וכך, ובניו. ומה בוכה עליהם? לא שיהיו בריאים או שיהיה להם כסף, שיהיו צדיקים, שיהיו עובדי השם, שהבנות כולם יהיו צדיקות, יהיו כשרות, ולא יהיה אחד שיחטיא אותך. אחר כך הבנים, הנכדים, אחר כל הבנים, אחר כל הבנות, כל החתנים, וכל הנכדים, זוכר את שמם אחד, 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 ועל כל אחד בוכה במיוחד. זה מסירות נפש, זה ככה. וזה בזכות האבן החורבן אתה נכנס. יהי רצון רבותיי, שנתפלל השם, שעת רצון עכשיו. שלא נצטרך עוד לבכות על חורבן את המקדש. שישי ושמחים בת אדום, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתערי. הגיע הזמן שהם, שונאי ישראל, הם יבכו, ואנחנו נשמח. כולם נזכה, תשעה באב הזה, בבית המקדש, כולנו חיים, כולנו בריאים, השם מבטל מעליכם ומעלינו על כל ישראל, כל גזירות קשות של האור. בשר בשרות טובות, יתהיו אהובים למעלה ונחמדים למטה. ויש בחוץ את הספרים שהכינו להוציא לאור במחיר הקרן.
שמן, כבוד הרב.
ויש גם...
שמן,
אמת. לא יודע, שמן. ויש גם, השנה זכינו למצוא שמות הקודש, מור אבי כתב מכתב ידו, שהם ראשי תיבות של פסוקים. הוא כל כך היה דקדקן, אפילו שם קדוש, לא סתם, מה הניקוד שלו, מאיפה יוצא. אז שם יש, עשינו את זה כמו דמוי קלף, נהל דמוי קלף, שטוב שאדם יגלה את זה בבית או בעסק, או גם בבית, גם בעסק, איפה שאתם רוצים, לשמירה. ושם הקים הלכה וצבלת שמוכה, לא תאונה לך רעב, נראה לכך, ויהי מנסוע אהרון, והכל הוא רושם למטה, כל שם ושם, מאיפה יוצא. זה היה מכתב ידו ממש, זכינו להוציא את זה לאור השנה הזאת. יהי רצון שנזכה בקרוב לברך על המוגמר בבניין בית המקדש. ירוע אלינו וישמח ליבנו בקרוב, ותודה רבה למארגנים, לרבנים, לחכמים, לכולכם, לכל הקהל הקדוש. השם יברך אתכם, ימלא משעות לבכם, וטובה ולברכה. תאריכו ימים טובים, יהי רצון.